אנחנו בחובת תלמידים, עמוד ח', נחזור למשפט של שבוע שעבר, בלי כל הערכה. וכשנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טיבו והכשרתו של הילד, שנמצאה בו במידה קטנה, או בכוח ובהלם לבד, ולגלותה. זאת אומרת, התפקיד שלנו כמחנכים, זה לקחת תכונות ומידות שיש בילד, או בפוטנציאל, או במידה קטנה, ולעזור לו לפתח את הכוחות ההם. זאת אומרת, אז אנחנו צריכים מאוד להסתכל מי הוא הילד, ולהבין מהם הכוחות שלו. וזה דורש הרבה חשיבה. שוב, זה אומר, אני מתאים את החינוך אליו. זה לא, ועל זה דיברנו שבוע שעבר, זה לא מצב שאני יכול להגדיר אתגר ולהתאים אותו לאתגר. יש לי אתגרים פשוטים שהוא מחויב אליהם. כמו שהסברנו, הוא לא יכול לנשוך, יש פעולות שהוא לא יכול בחברה. אבל מעבר לזה, אני צריך להתאים את החינוך אליו. וכיוון שאיש הישראלי, עוד בילדותו, רוח השם, נשמת שקי תמונה וגנוזה בו, צריכים לגדל ולחנך אותו להוציאה, לגלותה ולהפריחה, והיה ליהודי נאמן עובד את השם בתורתו, מעצמו יחפץ, ומדרכו גם כי יזקין לא יסור. שוב, איך אנחנו מסתכלים עליו? אנחנו מסתכלים עליו כאוצר גנוז. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על ילד, ככה העולם המערבי הסתכל על הילדות עד לפני 100 שנה, שהילדות זה מחלה. צריך לעזור לו להתגבר על זה. מה נעשה? הוא ילד, הוא לא מבין. נרפא אותו, נלמד אותו איך להיות מבוגר. ילד הוא מבוגר עם בעיה. וזו הייתה הסתכלות עד לפני 100 שנה. אז ההסתכלות התחילה להתהפך, כשהתחילו לעשות חוקים ולא לתת לילדים לעבוד, ולתת לילדים את הזמן בבית, אז ההסתכלות שלהם נהפכה. אנחנו תמיד הסתכלנו על ילד כאוצר וכמתנה. עכשיו, אני מסתכל עליו, אז יש שני גישות. יש גישה אחת שאומרת, טוב, הוא פרא אדם. מאיל פרא אדם יוולד. ככה נביא, כך כתוב באיוב. הוא נולד פרא, ואני צריך לעשות ממנו בן אדם. אמא שלי, כשהיינו ילדים, הייתה תמיד אומרת לנו, אתם ילדים, אין לכם עדיין יצר רע. יש לכם רק יצר טוב. ואני חושב שזה גישה מאוד חשובה. למרות שבעצם בחזל כתוב, ומחינינר לצאת, יש בו יצר רע, ובאבות רבי נתן כתוב, שהילד מטבעו, כשהוא נולד, הוא רק יודע לחשוב על עצמו, הוא רק יודע לחשוב על הגשמי, וליצר רע יש 13 שנה התקדמות על יצר טוב. אבל עדיין, אנחנו, מבחינה חינוכית, אנחנו מסתכלים על הטוב שבו. זאת אומרת, חלק מהחינוך צריך להיות לראות בעין טובה. פעם היה לי מפגש עם מורה שדיבר איתי, נתן לי נאום חצי שעה, למה הילד הזה הוא לא טוב. וכשהוא סיים את הנאום, אמרתי, אין לי מה להתווכח איתך, אני לא חושב שאתה יכול ללמד את הילד. אם זו ההסתכלות שלך על הילד, אתה לא יכול ללמד אותו. כי חינוך זה לראות את הטוב, לפחות בפוטנציאל, ומהכוח להוציא את זה אל הפועל. הייתה עובדת סוציאלית בארגון שקראו לו אוהל, שזה ארגון שלקח ילדים מבתים איפה שהיו מתעללים בהם, וכל מיני מצבים קשים. והילדים האלה, היה ילד אחד שם שהיה כל כך מר, שכל מי שהיה נכנס לחדר עם כיפה, הוא היה אומר לו, היי היטלר, אני מצטער שהיטלר לא בחיים. כך הוא היה מדבר. ילדים קשים מאוד. לא, לא, זה היה בארצות הברית, ילדים יהודים. אבל ילדים שעברו כל מיני דברים קשים בבתים. והיו במצבים שהיו צריכים להוציא אותם מהבתים, להביא אותם איך קוראים לזה בעברית? פוסטר הום? בית מאמץ? זה לא, אף משפחה לא הסכימה לאמץ אותם. זה היה בית... מה? זה סיפור מלפני 13 שנה. לא, לא, אני הייתי שם, זה ממשיך, זה ארגון שקיים. אני הייתי מתנדב שם לפני כ-13-14 שנה. אז הייתה שם אם בית כישרונית מאוד. קראו לה גברת פדר. היא הייתה אוהבת את הילדים בלב ובנפש. וכשהיה מגיע הזמן לקבל ילד חדש לבית, אז היה ישיבת צוות, כל הפסיכולוגים וכל היועצים, וגם איתה. היו מביאים על כל ילד תיקים, קלסרים שלמים, כל הרעיונות וכל ההיסטוריה של הילד. וכל אחד בצוות היה עובר על כל התיקים, ואז היו מעבירים לה את התיקים, והייתה מעבירה אותם הלאה בלי לפתוח אותם. אז שאלו אותה, למה את לא קוראת מה שכתוב בתיק? אז היא אמרה, בתיק מה כתוב? בעיות. כל פסיכולוג, כשהוא מקבל את הילד, צריך למלות דוח, לספר לך איזה בעיות הוא גילה בילד. לא מעניין אותי. הבעיות יופיעו מעצמם. אני צריכה לראות את הטוב שבילד. אני צריכה קודם כל, לפני שתאמרו לי את הבעיות, נו לי לראות את האור שבעיניים שלו. נו לי לראות מה אני רואה טוב בו. אם מישהו פה היה ממלא לי דוח מה טוב בו, הייתי קורא. אבל אם כל הדוחות הם מה הבעיות בילד, אני לא יכולה לגשת לילד מתוך הבעיות שבו, אני צריכה לגשת לילד מתוך הטוב שבו. הבעיות מעצמם כבר נגלה אותם. אני לא צריכה את הדוחות. אומר לנו, והמשפט הזה הוא כל כך עקרוני. איך אני מסתכל על ילד? יש לי פה רוח השם, נשמת שקי, גנוז, תמונה או גנוזה בו. יכול להיות שעכשיו אני לא רואה את זה. מה שאני רואה זה פרח האדם. אבל אני צריך הסתכלות שילד הוא בעצם פרח. הוא מחכה לפרוח. יש בו את הרוח השם, את נשמת שקי. והתפקיד שלי זה לגדל, לחנך, להוציא את הרוח הזו, לגלותה ולהפריחה. והיה ליהודי נאמן עובד את השם. ואם אני עושה את עבודתי נאמנה, אז הוא בתורתו מעצמו יחפץ. הרבה פעמים יש מצבים, היו לי מצבים, כשלימדתי נוער אז בחינוך שהיו שואלים אותי, אתה כועס? אז הייתי אומר כן. למה? כי אני לא מספיק כישרוני בשבילכם. אני כועס, נכון? אני חושב שהייתי צריך להוציא יותר מכם. נכון, יש מצבים שאני כועס עליהם. אני לא אומר שהכל זה אשמתי. אבל חלק גדול מזה אני צריך לדעת מה תפקידי כמחנך. ומדרכו גם כי יסכין לא יסור. אם אני עשיתי תפקידי כמחנך, אז הוא ימשיך עם הדרך הזו. ואילו המצווה אפילו המרגיל, בן אדם שרואה את תפקידו בחינוך, לומר לו מה לעשות, להכניס אותו להרגלים, אינו בטוח שהבן או התלמיד המצווה והמתרגל יעשה כמצוותו גם כשיגדל ויהיה ברשות עצמו. הרי אנחנו צריכים לזכור מה התפקיד שלנו כמחנכים. אנחנו צריכים להסתכל על הטווח הרחוק. בטווח הרחוק, איך אני עוזר לו שהוא דבק בדרך הזו? אני עוזר לו כשאני מתאים את זה לקוחות שלו. ועל זה ציווה שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, תחנכו אל קרבות תחדור, ואת קדושת הישראל אשר בו בהלם תגלה. זה התפקיד שלנו, למצוא מה הנקודות החזקות שלו, ורק אז גם כי יזכין לא יסור ממנה. לפני 15-20 שנה דיברתי עם הורה של ילד שהיה, לא היה לו שום קשרים חברתיים. ילד תמיד רצה לנהל והיה לו איגו מאוד רגיש ולא ידע לצאת מעצמו. אז הילד היה לו היסטוריה מורכבת. אני שאלתי את ההורית, תראה, ילד אוהב לארגן. בוא נסדר התרמות כל שבוע ביישוב, איפה שאתם גרים, ושהוא יהיה אחראי על ההתרמות. שהוא ידבר עם אנשים, יש לו רצון לנהל, אז שינהל. יש לו רצון לומר לאנשים מה לעשות, אז שהוא יחשוב איך לעשות זה בצורה שהוא ישיג תרומות לילדים, ישיג תרומות לעניים, ואז ייתן לה, יש לו כוח, צריך להשתמש בכוח הזה לטובה, לעזור לו לראות איך להשתמש בזה לטובה. התפקיד שלנו כמחנכים זה לראות את הטוב שבו, והוא ייתן לנו עוד דוגמאות לזה, הוא עכשיו רק נותן לנו את העיקרון. שלמה המלך, לא את תכלית החינוך בלבד הודיענו, שתכליתו להביאו אל גם כי יזכין לא יסור ממנה, אלא גם את האופן והאמצעי איך לבוא אליו, באר לנו במילים, חנוך לנער על פי דרכו. קודם כל הוא אומר, מה התכלית? התכלית זה העתיד. הרבה פעמים בחינוך אנחנו חייבים להתעסק עם ההווה. בשלב הזה הוא משגע את אחותו. אני צריך לעשות משהו. נכון? אני צריך להתעסק עם ההווה. בשלב הזה הוא לא שומע בכל אמא שלו כשמגיע הזמן ללך לישון. אני צריך לעשות משהו. אבל אני צריך להכיר, זה לא החינוך. זה, יש דברים שאני צריך לעשות. אני ניהול תקין של הבית. אין לי ברירה. יש דברים שאני חייב להתייחס אליהם, אבל זה לא עיקר החינוך. תכלית החינוך זה הטווח הרחוק. גם כי הזקין לא יסור ממנה. עכשיו, מה האמצעי? איך אני מגיע לזה? האמצעי הוא חנוך לנער על פי דרכו. שזה יהיה עיקר. כי המצווה והמרגיל בלבד אינו צריך ליתן לב אל הבן והתלמיד לדעת את טבעם ושכלם וכולו. אם כל התפקיד שלי זה לצוות ולהרגיל, אז אני, אין הבדל בין תלמיד אחד לשני. כולם צריכים לשבת במקום, כולם צריכים לעשות את תפקידם, וזהו, אני מצווה, הם צריכים להיכנס להרגל. עכשיו, תשימו לב, אין ספק שציווי והרגל זה חלק מהחינוך. אין דרך בלי זה. לא כל דבר הילד יבין, ואי אפשר כל דבר להסביר לו, ואי אפשר שהוא ירצה כל דבר. היה לנו שלב שאחד מהילדים לא רוצה לבוא לבית כנסת. אוקיי. אז התייעצתי עם הרב טרגר. הוא אמר לי, תמצא דרכים עם המתקים, עם דברים אחרים, שהוא יתרגל לבוא. זה שהוא לא מתפלל מילה, זה בשלב הזה לא מעניין אותך, אבל קודם שיהיה לו את ההרגל לבוא. שיהיה את ההרגל, תמצא דרכים להקנות לו את ההרגל. אז איתו זה עבד. היה פעם אחרת ש... לא רוצה לשים ציצית. זה מציק, זה מפריע, זה כשהולכים לשירותים זה לא נעים, זה... כל מיני הסברים למה הוא לא רוצה, למה זה הוא לא רוצה לשים ציצית. אז בדיוק אז היה שבוע הספר, וראינו במבצע את הספר של פלדהיים על הציצית. אז זה נהפך להיות אצלנו טקס במשך חצי שנה, שבשבת קראנו את הספר על ציצית. עכשיו, מתוך הספר על ציצית, מאוד התלהב, מה זה ציצית? את כל הסיפורים, איזה ילדים גדולים לובשים ציצית, איזה דבר גדול זה ציצית. לא היינו צריכים לומר מילה, מעצמו הוא רצה לבוש את הציצית. האם הוא הבין מה זה ציצית? לא. אנחנו דיברנו כבר שבחינוך יש שני דברים. יש את החינוך תורייתא, יש את החינוך תרבנן. החינוך תרבנן זה להרגיל אותו למצווה. הוא עדיין לא עושה את הכל. יש דברים שזה עוד לפני החינוך תרבנן. זה רק ההרגל. זה אפילו לא מצוות שכבר הוא בר הכי. כל הילדים שמוכנים, כל הילדים נוטלים לולב ואתרוג אצלי. אין דין חינוך לילדה בת שנתיים ליטול לולב ואתרוג, אבל היא רואה את האח הגדול, גם היא רוצה. בסדר, זה גם פן של חינוך. אז כשהוא כל הזמן מדגיש שהרגל וציווי, תשימו לב, הוא אומר, זה לא זה בלבד, כי זה כן חלק, זה כן כלי של החינוך. אנחנו כן צריכים להשתמש בציווי ובהרגל. יש דברים שזה ציווי, וזה מאוד חשוב שיהיה ציווי. זה מאוד חשוב שיהיו נקודות שהילד שואל למה, והתשובה תהיה כי אבא אמר, כי אמא אמרה. אין מצב שהוא יבין כל דבר, והוא צריך להבין שהציוד שלו לא מותנה בהבנה. לא שייך. הוא צריך לדעת שהוא צריך לציית גם כשהוא לא מבין. זה תמיד נחמד כשאפשר להסביר, זה תמיד טוב כשאפשר להסביר. אבל זה גם חשוב שיהיו פעמים שהתשובה תהיה בלי הסבר. שיהיה אצלו מוגדר, אני עושה את זה כי אמרו לי. והורים שלא עושים את זה נמצאים בבעיה אחר כך. כי אז יש מצויות שהילד לא מבין, לא מתחשק לו. אחד מהקשיים הכי חמורים של הדור שלנו, זה שאנחנו הדור של בעלי. אתם מכירים את זה? אתם מכירים שאנחנו הדור של בעלי? כשבעלי, אז אני מאוד דתי, וכשלא בעלי, אני לא דתי בכלל. כשבעלי, אני קם לתפילה. כשלא בעלי, אני לא קם לתפילה. כשבעלי, אני הולך לבית ספר. כשלא בעלי, אני לא הולך. כשבעלי, אני לומד. כשלא בעלי, אני לא לומד. והיהדות זה לא עניין של בעלי. היה לנו, יש לנו רם במכון מאיר, שסיפר על עצמו, זה מפריע על האינטרנט, שהוא היה תלמיד באוניברסיטה בארצות הברית, שיער ארוך, לא שמר תורה ומצוות, התחיל להשתתף בבית חמד, ואז בא ארצה, ובילה חודשיים בישיבה בארץ, חזר לאוניברסיטה אחרי הקיץ, והגיע ציצית והכל, והלך לרבנית של הבית חבד, ואמר לה, הייתי בארץ חודשיים, וחיכיתי לרגע הזה שאני יכול לספר לך, שעכשיו אני שומר תורה ומצוות. כל החודשיים הוא חיכה שהוא יוכל לחזור ולומר שהוא שומר תורה ומצוות. ענתה לו הרבנית החכמה, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, כל הכבוד לך, תעשה לי טובה, אני לא רוצה לראות אותך שוב בבית חבד. סוחמום, מה? זה לא התשובה שהוא ציפה? מה עשיתי? למה? חשבתי שתהיו כל כך גאים מי. אז היא אמרה לו, טוב, בוא, אתה מכיר את הסיפור? בוא נלך לטיול. הלכה איתו, אמרה לו, תראה, כל שנה יש לנו אנשים שנוסעים ארצה, אחרי חודשיים הם באים ואומרים שהם שומרים תורה ומצוות, שומרים תורה ומצוות, וכעבור כמה חודשים לא שומרים כלום. אנחנו בבית חב"ד, לא מעניין אותנו אנשים כאלה. אתה רוצה להיכנס לאקסטאזה, להתלהב, לומר שאתה שומר את הכל, זה לא שווה הרבה. התחלת, תעצור. לא זה מה שאנחנו בונים פה. אם זה מה שאתה הולך לעשות, אז בהצלחה, אבל אין לנו טעם שתהיה פה בבית חב"ד. אז הוא היה עמום. הוא אמר לה, אני מתכוון באמת. היא אמרה לו, אני יודעת, הרבה כמוך התכוונו באמת, וכעבור כמה חודשים, שום דבר לא החזיק מזה. לא זו הדרך. אז הוא שאל אותה, אז מה את מציעה? אז היא אמרה לו, אני מציעה שתבחר מצווה אחת. אבל המצווה הזאת תבטיח לי שאתה שומר אותה כל השנה. אין אצלך להפסיק את המצווה הזו. המצווה הזו היא המצווה שאתה מקיים. ואז ישנו על מה לדבר. הוא סיפר על עצמו שעד סוף השנה, המצווה הזו הייתה כל כך קשה לה, והוא לא סיפר מה היא הייתה, אני לא יודע. אבל הוא בחר מצווה אחת, וכל השאר הוא לא שמע, והמצווה הזו הוא הבטיח לה שהוא ישמר עד סוף השנה. זה היה קשה. אבל זה התורה, זה האמת. העקביות, היכולת להיות עקבי. זה לא קל. אבל זה אולי אחד מהקשיים הגדולים של הדור שלנו. שאנחנו מאוד מאוד חיים את חיי הרגש, ואין אצלנו את העקביות. חינוך זה לפתח אצל ילד חיבור אמיתי, חיבור של עקביות. אני, גם כי יזקין לא יסור ממנה, אני לא צריך שהוא יתלהב היום. היה לי, יש לי סיפור שחוזר על עצמו כל כמה שנים, שחזר על עצמו אפילו עם הבן שלי לפני שנה. הסיפור התחיל פעם ראשונה, לפני אולי 20 שנה, משהו כזה, היה ילד שלימדתי, והיה בכיתה ו', ז', ח', הגיע ואמר שהוא רוצה ללמוד תורה, לא רוצה לצאת להפסקות. מה אני אומר? אז אני אומר, רוצה להפסקות. אבל זה בזבוז זמן, זה ביטול תורה, אני רוצה לנצל את הזמן הזה ללמוד. לא, זה לא ביטול תורה, צא להפסקות. איך אתה אומר לי שזה לא ביטול תורה? מה, אתה לא רוצה שאני אלמד כל הזמן? לא, אני לא רוצה שתלמד כל הזמן. למה אתה הרב שלי, למה אתה לא רוצה שאני אלמד כל הזמן? תאמר לי, כשאתה נשאר בהפסקה בפנים, כמה מרוכזת בלימוד שלך? אני מעדיף, תוכיח לי, שבזמן שאתה צריך ללמוד, בזמן הסדר, אתה מרוכז. אתה רוצה לעשות יותר? תתרכז יותר. תהיה יותר מרוכז בזמן הסדר. תעזוב את ההפסקות. זה לא אמיתי. לא שמע הילד בקולי. הוריד את ההפסקות. בא אליי אחרי חצי שנה, בגאווה, תראה, אני כבר חצי שנה, לא הולך להפסקות, אני לומד. אמרתי לו, בוא, עכשיו אני, אם אתה רוצה את התשובה, אני אענה לך, אבל אל תיחס עליי. כמה מזה שאתה נשאר בהפסקה זה אגו, וכמה זה תורה. כמה זה הקדוש ברוך הוא, וכמה זה הרצון שהחברים יראו שאתה לומד בהפסקות. ובוא אני אשאל אותך עוד שאלה. כמה אתה מרוכז כשאתה לומד בהפסקה? כמה אתה מרוויח? וכמה אתה מרוכז בשאר הזמן שאתה לומד? לא שמע בכל. המשיך ללמוד בהפסקות. וכעבור שנתיים נשבר לחלוטין. נשבר לרסיסים. ברמה שאני לא יודע אם הוא שמר שבת. באותה תקופה. והסיפור חזר על עצמו לפני 7-9 שנים. היה בחור צעיר. זה חזר לצורה, אני אומר, כמעט כל 3 שנים יש לי את אותו סיפור. בחור שמתלהב בגיל 11, 12, 13, 14, 15. בגיל 14, 15 זה כבר מתחיל להיות אחרת. בגיל 9 עד 14, בגילים האלה, ואפילו הבן שלי לפני שנה אמר לי שהוא רוצה להישאר בהפסקה בפנים, כי לימוד תורה זה מצווה כל כך חשובה. ואני אמרתי לו חד וחלק, המצווה שלך זה לצאת לשחק. אל תבלבל לי את המוח. תנצל את הזמן. כשאתה לומד בסדר, תהיה מרוכז. זה לא זה. למה? כי זה לא אמיתי. זה לא זה. יש לו רצון? בסדר, יש לו רצון. אז שישקיע את הרצון בזמני אמת. וזה תפקיד של הורה ושל מחנך לעבוד עם הילד בגם כי יזקין לא יסור ממנה. אין לי בעיה שהוא ילך מאחורי הגב שלי ופה ושם יגנוב דקות וילמד. אין לי בעיה. אבל אנחנו צריכים לראות בחינוך את הגם כי יזקין לא יסור ממנה. מה יחזיק פה לטווח החוק? זה נכון שיש פעמים שזה טוב לתת לילד את החוויה, להרגיש שהוא צדיק. זה גם חשוב. שהילד ירגיש שהוא צדיק, שהוא לומד בבין הזמנים, שהוא לומד בבין הסתרים. אבל צריך לשמור על הבריאות, על האיזון. התפקיד שלנו זה הטווח הרחוק. אחד מהפחדים שלי מהחינוך הזה של זילברמן, זה שאני לא חושב שזה מחזיק לטווח החוק. כל הגאונים האלה שבגיל 7 ו-9 יודעים את כל התנך, גם הבן שלי. היית שואל אותו שנה שעברה, כמה ברגים היה בצד המזרחי של המשכן, היה יודע לומר לך. וכמה ברגים בצד המערבי, יודע לומר לך. כמה אבבים מנחושת, יודע לומר לך. כמה מזהב, יודע לומר לך. אז מה? אבל מה יהיה עם זה בטווח הרחוק? כמה הראש שלו מסוגל לספוג? אז הוא גאון בגיל הזה, וכמה יש לו כוח להמשיך ללמוד אחר כך? אני שואל שאלה פשוטה. זילברמן כבר קיים הרבה מאוד שנים. כמה פירות ראינו שהם יכולים להמשיך להשקיע לטווח רחוק? כמה ראינו שזה החזיק? אני מאוד מכבד את מצפה יריחו. זה מאוד יפה שהם מספיקים חלק גדול מהשעס, ומספיקים את השעס משניות והכל. כל הכבוד. תראו לי, אחרי 10 שנים, כמה מהם מצליחים ביחס לישיבות האחרות. כל התנועות האלה שהמשקיעים בנוער בהתמדה מדהימה, זה מאוד יפה. השאלה אם זה מתאים לקבוצות גדולות של אנשים, השאלה היא לטווח החוק, איך זה נמדל. וזה לא גאונות שלי. כשאני הגעתי ארצה, למדתי עם נוער ממצפה יריחו, והתפעלתי מהבקיאות העצומה שלהם והתמדה שלהם. בין הזמן הם הייתי לומד אתם. אני הייתי במרכז, כבר הייתי בשלב אחר בחיים. התפעלתי. הלכתי למחנך ותיק, מנהל באחד מהישיבות התיכוניות הוותיקות בארץ, ושאלתי אותו, מה יאי, למה אתם לא עושים את זה? תראה איך הם מצליחים. אז הוא אמר לי דבר מפחיד, שאני צריך לעצור את ההקלטה, כדי לומר לכם, כי זה יש דברים שאני לא יכול לשים על האינטרנט. יש עוד נקודה שהמקומות האלה מפספסים, וזו השאלה לדעתי, כשאנחנו באים למדוד מוסד חינוך, השאלה היא איך המוסד מתמודד עם החלשים. איך המוסד מתמודד עם אלה שנופלים. איך המוסד מתמודד עם אלה שלא מצליחים במערכת שלו. אם מוסד רק בנוי למצוינים שמצליחים, לכולם יש יום, שבוע, חודש, שהם לא בטלם, שהם לא מצליחים. כשאני מודד את השווי של מוסד חינוכי, אני תמיד שואל, איך הוא מצליח עם אלה שלא מצליחים? כמה הוא יודע להשקיע בהם, להעלות אותם על הפסים? כי זה החינוך. זה לא חוכמה בחינוך לקחת את המצוינים, לתת להם רמי מצוינים, וכל מי שמצליח וממשיך להיות מצוין, יופי, ומי שנופל, להתראות, תעזוב את המוסד שלנו. נו, אז מה עשיתי? אז כמה מזה זה אני? אז מה? זה חינוך? חינוך? יכול להיות שיש מקום לאחד בדור שיהיה ככה. יכול להיות. זה תלוי בגיל. אני חושב שלדוגמה, מרכז הרב, במידה מסוימת יכול להשקיע. במידה מסוימת, אתה אומר, אתה צריך מקום אחר שישקיע. יפונביץ', ברמה מסוימת, זה הישיבה הכי טובה בארץ, אז מי שלא ברמה, שילך למקום אחר. אני יכול להבין שיש מוסד אחד כזה בדור. שניים. אבל ברמה עקרונית, אני לא בטוח שאני אשלח את הילד שלי לשם. אני, כאילו, בסדר, אם יש כזה מוסד, אני לא יודע. יכול להיות שבוולוז'ן כן השקיעו. הנציב הרי השקיע רבות בתלמידים, כאילו באופן פרטני ויחיד.
זה הוגדר בתור ישיבה למצוינים.
בסדר. בסדר, אני לא בטוח שבתיכון, וגם ישיבה למצוינים, אם אתה מציב קצב, הקצב צריך להתחשב באלה שלא יעמדו בקצב, או באלה ש... ככה לי נראה. יש לך כמה מצוינים, בסדר? אני... בוא נאמר, גם העובדות מדברות בעד עצמם. ואני לא מסוגל להיכנס למערכת שהיא לא פשרנית. כאילו, לי יש יום שאני מורכז, יש יום שאני לא מורכז. יש לבן אדם חתונה שלך, יש לבן אדם שבוע שהוא חולה. איך הוא יכול להתמודד עם הפער שהוא מפסיד? האם זה בנוי לעבוד איתו? האם זה בנוי לטווח הרחוק? ככה לי נראה. אני גם חושב שמערכת צריכה לעבוד. אני מצפה ממערכת לעבוד עם הנפילות של אנשים. זו הציפייה שלי. כולנו בני אדם. כתוב, דוד המלך היו לו נפילות. דוד המלך, אם לא רבו עירה היה עירי, היה עוזב את כל היהדות. כך כתוב במדרש. היה לו שלב שהוא נפל, והוא לא ידע לאן הוא ילך, ובא עירה היה עירי ותפס אותו. בסדר, זאת אומרת, גם אנשים גדולים, יש להם נפילות. התפקיד של רב זה להיות שם בשביל התלמיד כשהוא נופל. כשאנחנו סיימנו תיכון, אז יעלנו מרצה שהיה קוקו. פשוט קוקו, הוא בייש את כולם בנאום שלו בסיום התיכון. הוא ממש דיבר בכזאת התרמה שהראש ישיבה קבר את הראש שלו. אבל הוא אמר כמה דברים חכמים. גם בן אדם קוקו לפעמים מאוד דברים חכמים. אז אחד מהדברים שהוא אמר לנו, שאני חושב זה דבר מאוד חכם, הוא אמר, אתם צריכים שיהיה לכם רב, שאתם יכולים להגיע אליו ביום הגרוע שלכם בחיים. ביום שאתה מאוד מוצלח, בסדר, יש הרבה שישמחו לראות אותך. אתה צריך שיהיה לך קשר עם רב שאתה יכול להגיע אליו ביום השחור שלך בחיים, ביום שאתה לא עומד בציפיות של עצמך, מעצמך מבחינה דתית. שאז אתה יכול ואתה מרגיש נוח להגיע אליו. אני חושב שזה מאוד נכון. ואני חושב שזה גם התפקיד של מוסד חינוכי. זה התפקיד של רב. ככה אני רואה את זה. טוב, אולי ציפיות שלי לא מתאמות. ככה לי נראה. שזהו העיקר, החנוך לנער על פי דרכו. כי המצווה והמרגיל בלבד אינו צריך לתן לב אל הבן והתלמיד לדעת את טבעם בשכלם. עליו רק לצוות, עשה כך וכך ודי לו. גם אינו מרגיש חוב בעצמו לטפל בכל תלמיד ותלמיד בפני עצמו. יוכלו לצוות להרבה תלמידים בני גיל אחד, ציווי אחד, עשו כך וכך. כי לא בתלמיד ובבן, רק בו, במצווה לבד הדבר תלוי. הוא יצווה, וזאת כל פעולתו. אם התפקיד שלי זה משמעת, אני רק אומר להם מה לעשות, אז בסדר. אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד התמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה שתבער באש של מעלה, למרום וקדוש, וכולו אף כוחות גופו בקדושה יתגדלו, ולתורת השם ישתוקקו, אם התפקיד שלנו זה לעורר, להבעיר את האש שבתוכו, להליב אותו, אז מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו. שימו לב, אני חושב שהמילה להרכין היא הדגש פה. זאת אומרת, אחד מהדברים שמאוד תפסו אותנו, ואני חושב שזה כל הורה עם הילד הראשון צריך ללמוד את זה, כשלקחנו את הילד לגן, ופתאום ראינו את הגננת מדברת אליו עם, מה נשמע? מה שלומך? ואנחנו, היא מדברת אליו כמו תינוק, אנחנו מסתכלים עליה, ופתאום אנחנו קולטים, היא צודקת, אנחנו לא צודקים, אנחנו כהורים מדברים אליו כמבוגר, והוא צריך שידברו אליו עם הפוצי מוצי ל... זה משהו צריך. אני צריך להרכין את עצמי לתלמיד המתחנך. אני אומר שבמכון מאיר, כל שנה שמתקדמת, הרמה של השיעורים שלי יורד. למה? כי בהתחלה באתי להעביר את מה שאני יודע. ואיך שיש לי יותר ניסיון, השיעור יותר מותאם למה שהתלמידים צריכים לשמוע, לא מה שלי יש להעביר. באמת, אני אומר, איך שאני לומד לחנך, נשאם 7-8 שנים כבר, כל שנה הרמה יורדת. אני תמיד אומר למאזינים, לפי הרמה שאתה רוצה, תלך אחורנית בשנים. כל שנה שתלך אחורנית, הרמה יותר גבוהה. כי אני יותר ויותר מבין כמה אני, מה הם צריכים לשמוע. זה עולם אחר. ואני יכול לומר אותו דבר לגבי הילדים. כל ילד, אני יודע לדבר עליו יותר על הרמה שלו. כמה שאני מתבגר, אני יותר יודע לדבר עליו. וזה החינוך. להרכין את עצמו אל התלמיד. אז אני מתכופף. אני צריך לדבר על הרמה שלו. זאת אומרת, אני ראיתי, יש לנו שכן שהוא מחנך נפלא, ממש מחנך למחנכים. קוראים לו הרב מיינץ. וכשהבת שלו באה עם ציור, אז הוא מדבר איתה, כאילו הציור הזה זה הדבר הכי חשוב בחיים שלו. הוא אומר לה, עכשיו, אני רוצה שתסביר לי כל דבר בתמונה הזו. מה זה הפרח? ולמה ציירת אותו ככה? איזה יופי ציירת אותו? הוא מסתכל על התמונה שלה, הייתי חושב שהוא הולך להעביר קורס על התמונה הזו. דורש וחוקר איתה את היצירה שהיא עשתה בגן. אבל הוא מדבר איתה על הרמה שלה, הוא מראה התעניינות על הרמה שלה. זה להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו, ולחתור אל תוך קטנותו ונמיכיותו, עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה, להוציאה, להצמיחה ולגדלה. אתה רוצה להצמיח את הנשמה, אתה צריך קודם כל להרכין את עצמך אליו. וזה אחד מהמפתחות בחינוך. לשמוע את הילד. הורה שיושב עם ילד ותוך כדי הוא עונה לטלפון, מסתכל על ה-SMS, עונה לצ'אט, אתה לא איתי. והילד חש את זה. אני הרבה פעמים אומר, אחד מהמתנות הגדולות שיש לנו זה שבת, כי אין לנו אינטרנט ואין לנו טלפון. שב עם הילד. שים אותו על הברכיים ותספר לו סיפור, תשאל אותו מה קרה השבוע. כל שבוע יש לי את אותו מסלול עם הילדים. מי החבר שלך השבוע? עם מי שיחקת? איך הגננת התייחסה עליך? מה עם הסייעת? עם מי אתה לא חבר השבוע, עם מי רבת, מה שיחקתם בהפסקה. אני צריך להיות עם החיים שלו, לא עם החיים שלי. הדף קשר פחות מעניין אותי. אני יודע שהגננת רוצה שאני אעבור על הדף קשר, אז אני עובר גם על הדף קשר, אני רוצה ידי חובה. יותר מעניין אותי איזה משחקים הוא משחק. מי גנב לו את הכדור בהפסקה? איזה ילד הוריד לו את השרשרת מהאופניים? אני צריך לחיות את החיים שלו. אם אני נכנס לקטנותו, מתוך קטנותו אני יכול להוציא את נשמתו. אני הרי צריך להעביר את הניצוץ שבנשמתו. איך אני אגיע לניצוץ? מתוך זה שאני איתו בבוץ. מתוך זה שאני אני חי את החיים שלו. אז אני יכול, אז אני יכול לעזור לו להגדיל את החיים שלו. אבל אני צריך להיות איתו, וילדים חשים. אמר לי ילד אחד, אבא שלי מיליונר. אבל אתה יודע מה? הוא היה, היינו שבועיים שלא היינו יחד. הוא חזר מנסיעה אחרי שבועיים. ואני הייתי בקצה אחר של הפרוסדור. יש לי אדם שמסיע אותי. יש לי בריכה מאחורי הבית. יש לי כל דבר שאתה רק יכול לחלום. אבל אין לי אבא. שאלתי אותו, מה אתה מתכוון אין לי אבא? הוא אומר לי, אחרי שבועיים אבא שלי עובר בפרוסדור ועושה לי ככה. וממשיך ללכת. שבועיים הוא לא ראה אותי. מנפנף לי מהקצה של הפרוסדור, ממשיך ללכת. אין לי אבא. אני מקנה, הוא אמר לי, אני מקנה בילדים העניים. אבא שלי עסוק בדברים אחרים. אבא אין לי. והוא חי את זה. עכשיו, איפה אנחנו? ההורה אוסף ילד מהגן, ותוך כדי הוא כבר על הסלולרי. הוא כבר מדבר. היום אתה רואה את זה כל הזמן. איפה אנחנו? אנחנו לא הורים. אז אנשים מדברים איתך, באנגלית קוראים לזה quality time versus quantity time. לא יודע איך אומרים את זה בעברית. זמן איכות מול זמן כמות. ילד צריך את שניהם. הוא צריך כמות, הוא צריך איכות. אני ממליץ להורים הרבה פעמים, מה שאנחנו עשינו עם הילדים, זה היינו עושים תורנות, לא כל יום, אבל נותנים, מנסים לתת לילד שאנחנו מורידים את שאר הילדים, והילד הזה לא מביאים אותו לגן. לוקחים אותו למקולת, לוקחים אותו לגן ילדים, נותנים לו את הזמן שלו. כשהייתי אוסף את הבן שלי ימי שישי, אז יום שישי היה לנו סדר. בדרך הבית היינו עוצרים בגינה 5 דקות. אבל זה כל מה שיכולתי, אחרת זה היה על חשבון אשתי, אני צריך לעזור ביום שישי. זה לפני שהייתי נוסע לכוחת יעקב. אז, אבל 5 דקות היו כל כך יקרות לו. 5 דקות בגינה עם אבא. הוא ידע ש5 דקות יש לו. לא דיברנו על מה שהוא למד השבוע, דיברנו על הנדנדה וכמה גבוה הוא נוסע, אבל זה היה חשוב לו. אנחנו צריכים למצוא את ההזדמנויות, אבל לרדת לקטנותו. מתוך קטנותו אני יכול להרומם אותו, אבל אני צריך להיות איתו. הרבה פעמים אנחנו לא איתו. הראש שלי במיליון מקומות אחרים. תהיה איתו, תקשיב, תשמע, תיקח את הזמן. אחר כך אתה יכול לדרוש, ואתה חייב לדרוש. להיות איתו, זה אומר גם כן, לדבר על הרמה שלו. לדבר על הבוץ, על הכדור, על מה שמעניין אותו, לא מה שמעניין אותי. ולא לנסות להביא אותו כל פעם חזרה למגרש שלי, אלא להיכנס איתו למגרש שלו. עכשיו, זה אומר גם כן סיפורים על הרמה שלו. על הרמה שלו. אני לא צריך... אני גם... עצם החיבור הוא חשוב. מתוך זה אני אגיע לחינוך. לא כל רגע צריך להיות חינוך. יש רגעים שצריכים להיות אני איתו. דיברנו על לשחק עם ילדים, נכון? לשחק כדור עם ילדים. הספרתי לכם שראיתי את הראשי ישיבה שאני משחקים כדור עם הילדים. במגרש מאחורה, שיחקו איתם כדור בלי בושות. אז הם עשו את זה. כשבן אדם יותר חשוב, אז... זה קצת יוריד אותו בעיני הציבור, הם יראו אותו משחק כדורגל עם הילדים. זה מלכו למקומות אחרים, שחקו איתם כדורגל, ירדו איתם לבוץ. אני יודע שאפילו הרבנים החרדים שאני משמש בבית הורה שלהם, נוסעים עם הילדים לנסיעות מרחוק ומתלכלכים איתם, עושים איתם, איך אומרים, קמפינג בעברית? לינת אוהלים? מה? לינת שטח, 3-4 ימים? לא יודע, עושים את זה. זאת אומרת, אלה שמבינים בחינוך, יודעים שהילד צריך את זה. זה לרדת, לחדור אל תוך קטנותו ונמיכיותו. אני צריך להבין שהוא ילד, זה לא מחלה, זה גדלות, זה נשמה תורה. זה נשמה תורה שעסוקה בדברים אחרים. אני צריך להיות איתו שם. מתוך זה נוכל לגדול הלאה.